שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לילוי נשמת רבי אליעזר אריה בן אהרון יוסף, זיכרונו לברכה. השיעור הוקדש על ידי בנו. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור, לתת חסות עסקית, את השיעור שומעים אלפי אנשים ביום ברוך השם, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. זאת הדרך העיקרית כרגע לקיים את המיזם מבחינה חומרית. תודה רבה מראש.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף זין במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף עם מי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשורה הרביעית בשורות הרחבות. היום יש לנו דף שהוא כל כולו אגדתא, ונלך איתו עד השליש התחתון של חטא עמוד א'. הנושא העיקרי שלנו זה דין אמת ודיינים, אבל לפני זה הגמרא מביאה משהו שקשור לפסוק שהובא בדף הקודם. בדף הקודם דיברנו על האם זה טוב לעשות פשרה או לא. אחד מהפסוקים שהובאו שם היה פותר מים ראשית מדון. שם הבאנו לזה כמה דרשות, עכשיו נראה לזה עוד דרשה, כשזה מובא במסגרת של שבעה פתגמים עממיים, ששמואל ובסוף גם רבונה מביאים פסוקים בשביל לחזק אותם. הראשון שבהם זה מהפסוק ההוא, פותר מים ראשית מדון. אז הפתגם הראשון זה אשרי אדם ששומע חרפתו והוא רגיל לשתוק לזה, בזה הוא חוסך לעצמו 100 רעות, ואז בשמואל וחיזק את זה מאותו פסוק פותר מים ראשית מדון, כלומר שמי שפותח במריבה פותר מים זה ראשית של מדון, כלומר דינים, רש"י אומר שמדון זה גימטריה של 100, אז 100 דינים, זה הפתגם הראשון. הפתגם השני זה שעל הפעמיים שלוש ראשונות של גנב או חוטא, עדיין לא מאנשים אותו משמיים. ושמואל חיזק את זה מהפסוק על שלושה פשעי ישראל, על זה השם בינתיים מוותר, אבל ועל ארבעה לא אשיבנו, 104 כבר כן מאנישים. פתגם שלישי, אדם שלם, כלומר צדיק, הוא יכול להינצל מהרבה מכשולים, לעומת זאת אדם רע ייפול במכשול הראשון שיש לו, ושמואל חיזק את זה מהפסוק שבע ייפול צדיק וקם. ופתגם רביעי, שזה כבר קשור קצת לבית-דין, אדם שיצא נפסד בבית-דין, בכל זאת הוא צריך ללכת הביתה שמח וטוב לב ולשיר לעצמו, כי הבית-דין הצילו אותו מגזלה, ושמואל חיזק את זה מהפסוק, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא ושלום, זה דברי יתרו למשה, הוא אומר שאם יהיו בתי-דין מסודרים, לא רק אלו שיצאו זכאים יהיו שמחים, אלא גם אלו שיצאו חייבים. זה הפתגם הרביעי. פתגם חמישי, בזמנם אנשים היו שמים את הסל עם הדברים שהיא מכינה על הראש. ממילא אישה שהיא עצלנית והיא נרדמת, אז הסל הזה ייפול. וזה משל לזה שאם אישה היא עצלנית, אז העבודה שלה לא תהיה טובה. ושמואל חיזק את זה מהפסוק, בעצלתיים ימח המקרה. כשעצלנים, אז הגג מתחיל לדלוף. זה הפתגם החמישי. פתגם שישי שאנשים היו אומרים, שהיה איש ששמחתי עליו, ופתאום הוא בוגד בי ונותן לי אגרוף. ושמואל חיזק את זה מהפסוק בתהילים, גם מי שלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עלי עקב. זה היה הפתגם השישי. עכשיו הפתגם השביעי שאותו רב הונה יחזק, לא שמואל, אנשים היו אומרים שאם יש אהבה גדולה בין איש לאשתו, הם יכולים להסתדר אפילו עם מיטה צרה כמו חוד של סכין. לעומת זאת, כשאין אהבה גדולה, אז אפילו מיטה רחבה של 60 אמות לא יספיקו להם, ורבונה חיזק את זה מפסוק, שכשאהבה הייתה גלויה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא שוכן על הארון, שהוא כל ה-2.5 אמות בגובה 10 טפחים. לעומת זאת, כשעם ישראל חוטא, אז אומר הקדוש ברוך הוא, איזה בית אשר תבנו לי, אפילו בית גדול לא מספיק לי. זה לא היו שבעת הפתגמים שחיזקנו מפסוקים, ועכשיו אנחנו חוזרים לנושא שלנו בתי דין. אנחנו עכשיו בערך ברבע התחתון של עמוד א', ומעכשיו ועד בערך השליש התחתון של חטא עמוד א', יהיו לנו אוסף של מדרשים בעניין של דין אמת. היום כן נלך לפי סדר הגמרא, אבל לפני זה ננסה לחלק את הנושאים בגמרא לארבע נושאים עיקריים. כמובן שכולם קשורים אחד לשני, אז אנחנו נדבר על המעלה של דין אמת ועל החומרה של דין שקר, על מינוי דיינים ראויים, על הפחד של הדיין עצמו מלטעות ואיזה דברים הוא צריך להקפיד עליהם בשביל לא לטעות, ולבסוף על היחס בין הציבור לבין הדיינים, ועכשיו נתחיל. הדבר הראשון זה השלמה לברייתא שראינו בדף הקודם, שם בין השאר אמרנו שאם תלמיד רואה שהרב שלו הדיין הולך לטעות, אז אסור לו לשתוק. הביאו על זה את הפסוק לא תגורו מפני איש, כשאפשר לפרש שלא יפחד מהרב. רב חנין פירש את זה לא תגורו מלשון לא תקנוס, כלומר אל תשאיר את מה שיש לך לומר כנוס בתוך פיך אלא תאמר. אז עכשיו אומרת הגמרא, מהי משמע, איך אתה יודע שלא תגורו זה מלשון לקנוס? אז הגמרא מביאה כמה פסוקים, ויין לא תשתה ולא תאגור, כלומר לא תאסוף יין, תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה, כלומר לאסוף, לקנוס, ואוגר בקיץ בן משכיל. מי שאוגר בקיץ הוא חכם, כי ככה יהיה לו מה לאכול גם בחורף. אז זה היה השלמה לברייתא, ועכשיו בנקודותיים 10 שורות מלמטה, יש לנו פה 3 מימרות של רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, על הדרישה מהדיין לדון דין אמת. במימרה הראשונה הוא אומר שמי שדן דין אמת אז הוא משרה שכינה בישראל. זה מהפסוק שגם ראינו אתמול, אלוקים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. אלוהים ישפוט זה הדיינים, כשהם שופטים טוב, אז אלוקים ניצב בעדת אל, בעם ישראל. לעומת זאת, אם הוא דן דין לא אמיתי, אז השכינה מסתלקת. זה מאמרה ראשונה. מאמרה שנייה, אם הדיין גורם לזה שיקחו ממון שלא כדין, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את נפשו של הדיין וקבע את קוביהם נפש. זה מאמרה שנייה. מאמרה שלישית, הדיין צריך לראות את עצמו כאילו בין הברכיים יש לו סכין חדה משני הצדדים, ולא משנה לאן הוא יזיז את הרגליים, זה יכאב לו. כלומר, הדיין צריך ללכת בדיוק בדין האמת ולא לסתות לכאן ולכאן. אותו דבר הוא צריך לחשוב שיש לו גיהנום תחתיו, שאם הוא יתה את הדין אז הוא יענש מיד, ודורשים את זה מהפסוק בשיר השירים, הנה מיטתו של שלמה, מיטתו הכוונה היא כאן לסנהדרין הגדולה שיושבת בלשכת הגזית, ומסביב לה יש 60 איש מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו, מפחד בלילות, כלומר מהפחד של גיהנום. אז אלו היו שלושת המאמרות של רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן. עכשיו אנחנו בשורה החמישית בעמוד ב', שתי דרשות על זה שהדיין לא יפסוק עד שהוא בטוח לגמרי. דרשה אחת זה ממש כתוב, דינו לבוקר משפט, למה בוקר ולא כל היום? אלא שהדיין יפסוק את הדין רק אחרי שברור לו כמו הבוקר שהוא צודק. ודרשה שנייה בעניין הזה, אמור לחוכמה, אחותי את, תפסוק את הדין רק שברור לך הדין כמו שברור לך שאחותך אסורה עליך. ועוד מאמרה על העונש שיכול להיות לדיין שדן דין לא אמת, אומר רבי ישוע בן לוי, שגם 10 דיינים שיושבים ביחד בדין הם כולם יאנשו אם הם ידונו דין לא אמיתי. הגמרא אומרת שזה פשיטה, אז אומרת הגמרא לא רק שהם יאנשו, אלא גם אם יש שם תלמיד בקהל שיודע שהם טועים והוא לא אומר כלום, גם הוא יאנש. זה כמו שראינו מקודם שאסור לתלמיד לפחד מלומר את דעתו. וכיוון שכבר הזכרנו 10 דיינים, אז רב הונה וגם רב אשי, בשביל לא לקחת את כל האחריות על עצמם, אז רב הונה היה אוסף עוד 10 דיינים בשביל שיהיו איתו, בשביל להתחלק באחריות ובשביל שיוכלו להתייעץ ולא יטעו, ורב אשי היה מכנס את כל השוחטים כשהוא רצה לדון בדיני טרפות. עכשיו אנחנו בערך בשליש העליון של עמוד ב', נראה כמה מאמרות על איזה דיין ראוי להעמיד על הציבור. אז דבר ראשון כתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות ירסנה. כלומר שהדיין צריך להיות עשיר כמו מלך שהוא לא צריך מאחרים כלום, ושלא יהיה כמו כהן שמקבל תרומה שהוא כל הזמן מחזר על הפתחים, כלומר צריך לאחרים. רש"י מפרש הכוונה כאן לעשירות ועניות בחוכמה, שהוא לא יצטרך לשאול אחרים כל הזמן מה הדין. ובעניין הזה מובא סיפור שבית הנשיא העמידו דיין שלא היה ראוי, אז שלחו את יהודה בר נחמני לבדוק אם באמת הוא יודע משהו, וכשהוא ראה שהוא לא יודע כלום, אז הוא קרא עליו את הפסוק, הוי אומר לעץ הקיצה אורי לאבן דומם, שהוא דומה לעץ ואבן שלא יודעים כלום. ממשיך הפסוק, הוא יורה, כלומר הוא יורה לנו הלכות. הנה הוא תפוס זהב הכסף, הוא רק נהיה דיין בגלל הזהב והכסף, וכל רוח אין בקרבו. וריש לקיש אומר שמי שמעמיד דיין לא הגון על הציבור זה כאילו נוטע עשירה. הוא דורש את זה מפרשת שופטים שכתוב, שופטים ושוטרים תיתן לך, וכמה פסוקים אחרי זה כתוב לא תיטע לך אשרה כל עץ. אז מי ששם שופט לראוי זה כאילו נטע אשרה. ורב אשי אומר שזה נהיה עוד יותר חמור אם היו תלמידי חכמים שהם יכלו לבחור אותם ובכל זאת שמו דיין לא ראוי, אז זה כמו הסוף של אותו פסוק, לא תיטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך, כלומר אצל תלמידי החכמים. ודרשה נוספת, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, אומרת הגמרא הרי אסור לעשות גם אלוהי עץ, למה דווקא כסף וזהב? אלא זה אלוה, כלומר דיין, כי כמו שלמדנו כבר התורה מכנה את הדיינים אלוהים, אז זה אלוה שבא בשביל כסף וזהב. אז זה היה לגבי מינוי הדיינים. עכשיו עוד מאמרה לגבי אחריות והאימה שיש לדיין שהוא ידון דין אמת. רב מספר על עצמו שכשהוא היה יוצא לדון הוא הרגיש כאילו הוא יוצא למות, כי יכול להיות שהוא יטעה בדין והוא יכול להנש על זה. והוא ממשיך שהוא חוזר לביתו ריק, כי כשהוא דן הוא לא מקבל איזה משכורת, רק דמי בטלה. והוא מתפלל שכמו שהוא יצא מביתו בלי חטא הוא גם יחזור לביתו בלי חטא. ואם כבר הבאנו את רב, אז הגמרא ממשיכה לספר גם על רב וגם על מרזוטרה, שכשהם חששו שבגלל הכבוד שהם מקבלים הגאווה תעלה להם לראש, אז הם היו אומרים פסוקים שונים שמזכירים לעצמם את הזמניות של הגדולה בעולם הזה. ועכשיו בערך בשליש התחתון של עמוד ב' יש לנו שתי דרשות שהם שלוש על תחילת פרשת משפטים. שתי הדרשות הראשונות דורשות את הסמיכות של סוף פרשת יתרו לא תעלה במעלות על מזבחי לבין תחילת פרשת משפטים ואלה המשפטים. אז דרשה הראשונה אומרת שמכאן שהדיין צריך להיות מתון בדין, כמו שבמזבח יש כבש ואי אפשר לרוץ בכבש כמו שאפשר במדרגות. דרשה שנייה אומרת שאם כולם יושבים על הקרקע שהדיין לא ילך ביניהם כי זה נראה כאילו הוא דורך עליהם. ודרשה שלישית על סוף הפסוק ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, דורשים בגמרא למה תשים, הרי היה צריך להיות כתוב אשר תלמדם. אז מסבירה הגמרא שזה בא לומר שיש פה גם חפצים פיזיים שהדיין צריך להביא אותו לפני בני ישראל כשהוא דן אותם, כלומר לשים אותם בפניהם. וזה המקל והרצועה שלו בשביל מכת מרדות ומלכות, ורב מוסיף גם שופר בשביל לנדות מישהו וסנדל בשביל חליצה. ועכשיו אנחנו 6 שורות מתחתית עמוד ב', מכאן ועד בערך השליש התחתון של חטא עמוד א', אנחנו נראה דרשות על 2.5 פסוקים מדברים פרק א', פסוק ט"ז והלאה. נקרא מהר את הפסוקים ואז נראה את הדרשות, נתחיל בפסוק ט"ו. ויקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים, ויתן אותם ראשים עליכם, שרי אלפים ושרי מאות ושרי 50 ושרי עשרות ושוטרים לשבטיכם. ועכשיו הפסוקים שאותם נדרוש, והצווה שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעון, לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא, והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אליי ושמעתיו. ונקרא עוד חלק קטן מהפסוק הבא, והצווה אתכם בעת ההיא. עד כאן הדרשות, רק נגמור את הפסוק, את כל הדברים אשר תעשון. אז עכשיו נראה את הדרשות. נתחיל מההתחלה, והצווה את שופטיכם בעת ההיא. למה משה משתמש כאן בלשון ציווי? בדרך כלל ציווי בא לזרז למה שהוא אומר רבי יוחנן, זה בא לזרז שהשתמשו הרבה במקל וברצועה, בשביל שהדיינים יטילו איזושהי אימה לציבור. זה הקישור לנושא הקודם, המקל והרצועה. ומכאן ממשיכים לדרוש גם את המשך הפסוקים, שמוע בין אחיכם ושפטתם. מה זה בין אחיכם? כלומר ששני האחים שבאים לדין חייבים להיות ביחד, אסור לשמוע צד אחד לפני ששומעים את הצד השני. זה איסור גם על הדיין וגם על הצדדים שאסור להם להשמיע, וזה דורשים מהכתיב שכתוב את זה בלי ואב, שמע בין אחיכם. בסוגריים, רב כהנא לומד את אותו עיקרון מפסוק בשמות, לא תישא שם השווא. שהדיין לא ישמע צד אחד, כי אז זה שם השווא, זה שמועה שהיא שווא, היא שקר. וגם שם אותו צד שלא ישמיע. והמשך הפסוק בדברים, ושפטתם צדק, אומר יש לקיש, קודם כל תצדיק את הדין בלבך, רק אחרי זה תאמר אותו בקול, כלומר תהיה בטוח. המשך הפסוק, בין איש ובין אחיו, דורשים את זה על אחים ממש שירשו ירושה, שהדיין ידע להעריך מה כל אחד מקבל, שהם יקבלו שווה בשווה. אותו דבר המשך, שם בין איש ובין אחיו ובין גרו, דורשים את זה גרו מלשון מגורים, שגם בענייני מגורים כמו תנור וקיריים, שהוא ידע להעריך כמה כל דבר שווה ויחלק בין האחים שווה בשווה. והפסוק הבא שם, לא תכירו פנים במשפט, רב יהודה דורש את זה מלשון היכרות, כלומר מישהו אוהב שלא ידון לטובתו, רב אלעזר דורש את זה הפוך מלשון מישהו שהוא נוכרי לו, כלומר שהוא לא אוהב אותו, בכל זאת שלא ידון לרעתו. ובהקשר הזה מסופר על רב שפסל את עצמו מלדון במקרה של בעל האכסניה שלו, ואומר לרב כהנא לדון במקומו. המשך הפסוק, כקטון כגדול תשמעון, אומר ריש לקיש שיהיה חביב עליך דין פרוטה כדין מאה. ומסבירה הגמרא, זה שצריך להקפיד שיהיה דין אמת גם בפרוטה, זה ברור, אלא זה בא לחדש שהדיין לא יחשוב שהוא יכול להקדים את הדיון בתביעה גדולה על פני תביעה קטנה יותר. והמשך, לא תגורו מפני איש, זה כבר ראינו בדף הקודם, שאם התלמיד רואה שהדיין טועה, שלא יחסה את הדברים אלא יאמר אותם. והמשך, כי המשפט לאלוהים, הוא דורשת פה הגמרא, שאם הדיין דן דין שהוא לא אמת וגורם למישהו לקבל ממון שהוא לא שלו, הוא גם מטריח את הקדוש ברוך הוא אחרי זה כביכול להחזיר את הממון לבעליו. והמשך הפסוק, מסכם משה, והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אליי ושמעתיו. לגבי המשפט הזה יש מחלוקת איך לראות את מה שמשה אמר. רבי חנינה או רבי יושעיה רואים בזה סוג של גאווה, ולכן משה נענש שדיני הנחלות נאמרו לו רק בעקבות השאלה של בנות צלופחד. אבל רב נחמן בר יצחק אומר שזה לא דבר שלילי, כי הרי הסיום הוא ושמעתיו, גם אני יכול להיות שלא ידע ואני אלך ללמוד. אז הוא לא רואה בזה גאווה, ולכן הוא אומר, זה שדיני הנחלות נכתבו בעקבות שאלה של בנות צלופחד, זה לא בגלל החטא של משה, אלא פשוט בגלל הצדיקות של בנות צלופחד. ודרך אגב, גם פרשיית המקושש נכתבה בזכותו כביכול, בגלל שהוא היה חוטא. מכאן שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. וכמעט דרשה אחרונה בעניין הזה, בהתחלת הפסוקים שקראנו כתוב ואצווה את שופטיכם, ובפסוק האחרון שקראנו כתוב ואצווה אתכם. אז יש פה ציווי גם לשופטים וגם לבני ישראל. אז מכאן דורש רבי סמלאי שבשביל שמערכת הדין תפעל כמו שצריך, צריך ששני הצדדים ידאגו לזה. גם הציבור צריך שיהיה לו כבוד ואימה כלפי הדיינים, וגם הדיינים צריכים לקבל את הציבור באהבה ולהכיל אותם, גם כשזה מאוד מאוד קשה, כמו אצל משה רבנו. ודרשה ממש אחרונה, כבר לא מפרק א' אלא מפרק למד א' בדברים, גם הדרשה הזאת עוסקת ביחס בין המנהיג לבין הציבור. כשמשה רבנו אומר ליהושע שהוא יכניס את בני ישראל, הוא אומר כי אתה תבוא את העם הזה לארץ, תבוא משמע, אתה תבוא איתם, כלומר אתה המנהיג, חלק מהעם. לעומת זאת, כשהשם אומר ליהושע, הוא אומר, כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ. כלומר, השם אומר ליהושע, אי אפשר שהמנהיג יהיה חלק מהעם יותר מדי, אלא צריך שיהיה ברור שבסופו של דבר יש פה מנהיג אחד. ובזה הגענו לשליש התחתון של חטא עמוד א', מה שראינו היום בעיקר זה אוסף של דרשות על המעלה של דין אמת ועל החמורה של דין שקר, וממילא על הקפדות שונות שהדיין צריך לעשות כשהוא דן, ועל מינוי דיינים ראויים, ועל היחס בין הציבור לדיינים, וכל מה שמסתף מהנושאים האלו כל טוב.